הדף שלפניכם הוא צילום מתוך עין היה, חלק א', עמוד 136. יש כאן סוגיה ארוכה במסכת שבת דף למד א', שמתחילה בהוראה של חכמים, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל, ואל יהיה קפדן כשמאי. אין את זה כאן לפניכם. אני אומר את זה בעל פה. ואז מביאים דוגמאות, סיפורים. סיפור אחד ארוך, בעל כמה פרקים, או כמה אפיזודות, שמראות לנו מהי ענוותנותו של הלל. הלל מופיע שם באדירות ענוותנותו. והרב מקדיש לזה כמה וכמה עמודים לבאר את האגדה הזאת. אנחנו בחרנו כאן, אני חושב שנתרכז כאן משתי פסקאות, שהנושא שלהם כאן, אפשר לקרוא לזה כבוד עצמי וכבוד הזולת, היחס ביניהם, ואם נספיק נגיע גם לעוד שלב נוסף, אבל נתחיל עם הכבוד שהוא... יש לו שם רע למושג הזה. כלומר, אדם שחפש כבוד, מי שרודף אחרי הכבוד, כבוד בורח ממנו, וצריך לברוח מהכבוד, וכו' וכו'. ואנחנו נראה כאן שהרב מציג פן אחר של המושג הזה, אבל בוא נלך לפי הסדר, נקרא את דברי חז"ל קודם, ולפי כמות הדפים של הדפדף, אתם יכולים לראות כמה הרב השקיע בביאור האגדה הזאת. תנו רבנן, אנחנו במסכת שבת דף, זה מתחיל בסוף דף למד עמוד ב'. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ועל יהיה קפדן כשמאי. מעשה בשני בני אדם שהמרו זה עם זה, התערבו. אמרו, כל מי שילך ויקנית את הלל ייטול 400 זוז, הרבה כסף. שכר פועל לשנה זה 200 זוז. זה התקציב שמופיע בחז"ל. 400 זוז זה שכר של שנתיים. אמר אחד מהם, אני אקניתנו. אותו היום, והוא בחר אותו אדם, את הזמן הכי רגיש במשך השבוע, יום שישי בצהריים, כל יהודי מכיר את הזמן הזה, אותו היום ערב שבת היה, והלל חופף את ראשו. הלך ועבר על פתח ביתו, לא, הוא לא בא במיוחד, הוא על הדרך, ככה. אמר, איזו התבטאות, מי כאן הלל, כאילו הוא מחפש את אחד הריקנים שברחוב. התגובה של הלל, וזה הכותרת של הלימוד שלנו, מהי תגובתו של הלל? הרב חז"ל מתארים את זה בשלושה מילים כאן, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני שאל. ואז מגיע, טוב, נקרא את זה. מהי השאלה שהיא כל כך דחופה בערב שבת, קצת לפני שבת? מפני מה ראשיהם של בבליים סגלגלות? אז משהו באנטומיה של בני האדם, הצורה של הראש. אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת. מפני שאין להם חיות פיקחות. חיה בעברית זה מיילדת. הלך והמתין שעה אחת, כדי שהלל שוב יחזור לענייניו ויתרכז בעצמו. חזר ואמר, מי כאן הלל? תגובתו של הלל, מה שחזל מתארים את זה בדיוק באותן מילים, שום דבר לא נפגם אצלו מהעמידה על מקומו, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, שאלה יש לי לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל, מפני מה עיניהן של תרמודיים טרוטות? למה צורת העיניים של אנשים שגרים באיזשהו מקום, שם תדמור או תרמוד, צפון ארץ ישראל האמיתית, שם היום זה אזור סוריה כזה, למה העיניים שלהם כאלה, זה טרוטות? אמר לו, בני, שאלה גדולה שאלת, מפני שדרין בין החולות. הוא לא מתייאש, ענודני כזה, הלך והמתין שעה אחת, חזר ואמר, מי כאן הלל, איזה כוח של חוצפה, נתעטף ויצא לקראתו. אמר לו, בני, מה אתה מבקש? אמר לו, אמר לה, שאלה יש לי לשאול. גם הניסוח הזה, לא שאני רוצה תשובה, אלא אני רוצה לשאול שאלה, כן? לשאול בשביל לשאול. אמר לו, שאל בני, שאל. מפני מה רגליהן של אפריקיים רחבות? אמר לבני, שאלה גדולה שאלת. מפני שדרין בין ביצעי המים. כשהוא ראה שבנשק קונבנציונלי לא הולך לו, הוא מוציא את התותחים הכבדים. אמר לו, שאלות הרבה יש לי לשאול, ומתיירא אני שמה תכעוס. אני לא רוצה להרגיז אותך. תגובתו של הלל, נתעטף וישב לפניו. אמר לו, כל שאלות שיש לך לשאול, שאל. לא אומרים לאף מקום, אני פה בשבילך, יאללה, תפתח את כל השאלות שלך. אמר לו, אתה הוא הלל שקוראים אותך נשיא ישראל, לא שאתה נשיא ישראל, אתה סתם הלל, רק קוראים לך נשיא ישראל, הלל הוא נשיא ישראל, הוא נשיא הסנהדרין. תשובתו של הלל, אין, נכון. כן. אמר לו, אם אתה הוא, לא ירבו כמותך בישראל. פשוט כללה בוטה וישירה. אמר לה, בני, בני, מפני מה? אמר לה, מפני שאיבדתי על ידך 400 זוז. אמר לו, הווה זהיר ברוחך, כדאי הוא הלל שתאבד ילדו 400 זוז ו-400 זוז, והלל לא יקפיד. והלל לא יקפיד. זאת אומרת, שווה שאתה תפסיד 800 זוז, ושיהיה בעם ישראל מין עמוד כזה של ענווה שקוראים לו הלל, שהוא מהווה אור לדורות. של מה זה, לאן אדם יכול להגיע בענוותנותו, וביכולת שלו לשמור על שלוותו ויישוב דעתו, ולא לכעוס ולא להקפיד. עד אנה הדברים יכולים להגיע. ואחר כך בא הנוכרי אחד, שבא לפני שמי, תורה רגל אחת וכו'. בידי כהן גדול, שאנחנו נחזור אלינו. נכון, נכון. זה הפסקה הראשונה כאן, נכון. התלבטתי מה לצלם, אולי את הפסקה הזאת או את הפסקה היא, אבל בחרתי בזה. נכון, תשאל אחרת. מה זה? חזל אומרים לנו, אל תהיו כמו שמי. שמי. הוא התנאים, נכון? הלל שמי אחרוני הזוגות. אחרון הזוגות. ענק שבענקים, אדיר שבאדירים. איך אומרים לנו? הרב מסביר כאן שיש שני דרכים לתיקון העולם. שתי מסילות שמובילות לאותו יעד של עולם טוב ושלם, דרך הקפדנות ודרך הענוותנות. הקפדנות מתוך אהבתה את הטוב ואת הטהור ואת הנקי והיפה, היא תורחת להתמקד במה שלא טוב, במה שלא מושלם, ולהוקיע אותו ולמחות כנגדו ולהפנות כלפיו את את האנרגיה. ואילו הענוותנות, היא רואה את אותה מציאות, ומול אותה מציאות היא בוחרת להתמקד בטוב, ולגדל ולהאיר אותו, ולהאיר אותו וללבות אותו ולהתייחס אליו. נכון, אנחנו רגילים למושגים של ענוותנות וקפדנות במושגים הרגילים שלנו, וזה לכאורה לא זה מול זה, אבל באופן הזה הרב מסביר את הדברים האלה. נכון, נכון. אז ודאי, נכון, נכון. אז באופן שהסברנו ככה על רגל אחת, אז אפשר להבין ששני הדברים האלה, שניהם רוצים להגיע לאותו מקום, שניהם חשובים, צריכים גם את זה וגם את זה. העולם צריך את הלל ואת שמי, הגג צריך את שני העמודים האלה שיעמדו עליו. ההדרכה של חזד היא חד משמעית, לשמי מותר להיות קפדן. הוא בענקיותו, בנקיותו, בתהרת ליבו, מותר לו לאחוז בחרב הקפדנות בשביל לבאר את הרע מהעולם. אתה, התלמיד הנורמלי, הרגיל, שאתה לומד מהלל ושמי, אתה תהיה תלמיד של הלל. משום שאתה לא מובטח לך של לבך נקי, מכל מיני מידות לא, של מרירות וכעס ואנוכיות וקטנות וכל מיני דברים כאלה, אז הדרך של שמי עלולה להיות מסוכנת לך, ועלולה לפתוח איזושהי תיבת פנדורה שסופה מי ישורנו. לכן אתה תלך במסילה של הלל. אם תהיה כמו הלל, מה טוב. אבל גם אם לא תהיה כמו הלל, תהיה קצת, אז רק תרוויח מזה. אם תלך בדרך של שמי, ולא תהיה כמו שמי, זה מסוכן מאוד. שמי בטוח, אבל לאדם שהוא לא שמי זה מסוכן מאוד. הדרך של הלל היא בטוחה, גם למלאך כמו הלל, אבל גם באדם נורמלי שהולך בדרך שלו ובוחר בכל מציאות מגוונת, והמציאות בעולם הזה היא מגוונת, שיש בה אור וחושך, לראות את הנשמה, את הטוב שבכל דבר, את האור שבכל דבר, ולהתייחס אליו. באופן הזה, במושגים האלה, הענוותנות והקפדנות עומדים זה מול זה, כאשר שניהם בעצם מובילים לאותו מקום, רק הדרכים, האמצעים הם חלופיים, הם שונים. נוחים היו, כן.
והישורים כל בבית שמיים, כן. שהאמת, הדין, בבית
שמיים. כן, ונכונה, וידועה גם האמרה שאומר של העתיד לבוא, לחכה בבית שמיים, כן, לעתיד לבוא, כשהעולם יהיה אידיאלי, נוכל לעמוד בקריטריונים המחמירים של בית שמיים, כן, ולא נהיה נדחפים באמת הבניין המדויקת והכבדנית הזאת. בינתיים, כשאנחנו נמצאים בעולם שחושך ואור משמשים בערבוביה, אנחנו נתונים במלחמה בין הרגשות הכאלה והכאלה שלנו, הדרישה של בית שמי, העולם היום לא יכול לעמוד בו, כן, ואנחנו הלכה היום כבית הלל. תודה. כתבתי פה בכתב יד את השורה שבעמוד הקודם, שלחסוך צילום אחד, אומר הרב על המילים נתעטף ויצא לקראתו, דרך הענווה האמיתית היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה. כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה, בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון. שברוב האנשים, האהבה הנפרזה לעצמה מסמת את עיניהם מלראות בחיסרון הנמצא בעצמם, וממילא גם בטובת, כלומר בטובה שנמצאת אצל רעיהם וביתרון שיש להם. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו, מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, ומוכן לראות גם כן את חסרונותיו בלא שום מסוי פנים. וכן רואה הוא ביתרון חברו מצד צלם אלוהים וסגולת הנפש. על כן ביותו מכבד את עצמו, התכוון שיהיה בכבודו מכבד לאחרים, מכבד את אחרים, מפני שיותר ניכר הוא כבוד הבריות, כשמכובד מכבד אותם, מי שכבדם בזוי. הזכרנו את זה כבר שהלל, כלומר רב פה מתאר לנו, פותח פה כאן את המושג של הנוותנות, המבט של הלל, שהוא רואה, הוא רואה נכוחה את המציאות, הוא מאוד ריאליסטי, כן? לפעמים חושבים שראיית הטוב זה משהו כזה סנטימנטלי, רומנטיקני כזה, מין צלופן ורוד על העיניים. זו ראייה כללית, רחבה, מלאה, שלמה, מקיפה וחודרת, שרואה את הכל. רואה את הכל, ומתוך הראייה הכוללת, כן, איך כתוב, הווה דע את כל האדם, הוא ימל לזה לקף זכות. מתוך הראייה הכוללת, ההלל יכול לראות את החושך ואת האור ביחס הנכון, או בעברית שיחה, בפרופורציה הנכונה. כלומר, הנטייה, הוא חסין מפני הנטייה הקטנונית, להשתאב לתוך החסרונות, לתוך מה שלא טוב במציאות. היצר הרע הזה של הצדיקים, לראות מה שלא בסדר ולהגיד, וואי, הכל לא בסדר. וגם כאשר מופיע לפני הלל אדם כזה, שבא מתוך כוונה רעה, זה קשה לתפוס את זה, אתה חי בדור שחי בו הלל, גדול, ענק, ויש לך זמן ויכולת לבוא ולגשת אליו. אז לך תשמע שיעור ממנו, לך תשמע דבר תורה, לך תשאל שאלה הלכתית, הוא הולך אליו בשביל להרגיז אותו. אדם כזה, הלל, מחליט ויודע ורוצה לראות את הנשמה שלו. הוא רוצה לראות את הטוב שבו. הוא יודע שהטוב הזה ישנו, והוא יוצא אליו, והוא מבקש אותו. כדי להיות מסוגל לעשות את המלאכה העדינה הזאת, האדם, הלל, חייב להיות קודם כל מחובר מאוד 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 אל הטוב שבו. הטוב הזה שבו נמצא בעומק שהוא לפני הרובד או העולם הבחירי. כן עשיתי, לא עשיתי. אני ככה זכויות יש לי, ככה עבירות יש לי. אלא עוד לפני מה יש לי או מה עשיתי או מה אני כן או מה אני לא, אלא מה אני? מה אני? זה שבת בעצם, נכון? כל השבוע, שישה ימים אנחנו נמדדים בתפוקה שלנו. כן, מה אני עשיתי, כמה עשיתי, כמה הצלחתי, כמה אני חושבת בשבת. אני נמדד לא מסתכלים עליי, אומרים, תשמע, אל תעשה כלום. תתבטל, תהיה בטלן גמור. שום תוצרת, תהיה בלתי פרודוקטיבי לגמרי. כן, פרזיט גמור. שתבין שהערך שלך לא תלוי בפרודוקטיביות שלך, ביצרניות שלך. זה לא אתה שווה מה שאתה מפיק, לא, אתה שווה מה שאתה. אתה יהודי. אתה יהודי, אתה בן יחיד של הקדוש ברוך הוא, ותדע, אתה בן לעם ישראל. בגלל זה אתה ראוי, בגלל זה אתה מכובד. אתה תלבש בגדים לבנים, תשב כמו מלך, תאכל ותשתה ותשיר, כי אתה מה שאתה. ולא מה שאתה עושה, והצלחתי או כן הצלחתי או לא הצלחתי, בתחום החומרי או בתחום המוסרי אפילו, כן? הלל מחובר אל הערך שלו מצד עצמו, מצד מה שהוא, מצד צלם אלוקים אשר בו. ומצד זה הוא מכבד את עצמו. מילה אחרת במקום לכבד, להכיר את ערך עצמו. אני ראוי, אני מכובד, אני שווה, אני ראוי לטוב, אני ראוי לכבוד, מפני שאני אדם. יש לי צלם אלוקים. יותר מזה, מפני שאני יהודי, אבל אפילו מפני שאני אדם. כל אדם הוא בצלם אלוקים. חביב אדם שנברא בצלם. אני חושב שההומניזם החילוני בסיסיו לא הגיע למדרגה כזאת של כבוד האדם וחירותו אפילו. מה שאתם רוצים. זאת אומרת, הענב, הענבתנות של הלל, מחפשת את השם, את רצון השם בכל מקום, אצל האדם שמולי, אצל המציאות, אבל לפני אצלי, אדם קרוב אצל עצמו, אדם מכבד את השם שמופיע אצלו, את הקדוש ברוך הוא שמחיה אותו. הרבה יותר קל, אני חושב, להאמין באיזשהו דבר שנקרא אלוקים, שנמצא בשמיים, בארץ, שם, מאשר להאמין להאמין בעצמך, להאמין באלוקים שמהווה אותך. בן אדם, אתה מאמין באלוקים? כן, יפה מאוד. אתה מאמין בעצמך? אדוני, אתה לא מאמין באלוהים. אם היית מאמין באלוקים, היית מאמין בעצמך. אדוני, אתה מכבד את עצמך כראוי? כמובן, לא בלי הגזמות, אלא כראוי, כן. אם אתה מכבד את עצמך כראוי, אז אולי אתה גם מכבד את הקדוש ברוך הוא. כי מה זה עצמך? מה זה אני? איזה ישות יש לאדם חוץ מהישות האלוקית? כל המציאות של הדבר הזה שנקרא אני, זה גילוי רצון השם, זה מה שמחיה אותי. זה נשמת אפי, זה נשמה שתת אבי. אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לעצמו ומכבד את עצמו בתור גילוי רצון השם. הוא מכבד את עצמו כי הוא הופעה של רצון השם. אני אדם, הקדוש ברוך הוא בבוקר העיר אותי. הוא רוצה שאני אחיה. הוא מחזיק ממני, נתן לי את הקרדיט. אם הוא נותן לי את הקרדיט, כנראה שאני שווה משהו, כנראה שאני שווה לא סתם משהו, אני ראוי. בלי טיפת גאווה, כמובן, זה סיאן ותנות. האדם הענב, הלל, לא לוקח פה שום דבר לעצמו בנפרד, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא. אלא רק במידה שהוא עצמו מהווה גילוי רצון עליון. מה שנקרא שהוא עשוי, הוא חי, זו הופעה אלוקית, צלם אלוקים שיש בו. ולכן הוא מכבד את עצמו, ולכן הוא יוצא מהמקום שבו היה עסוק, שהוא היה חופף את ראשו, הוא לא רק מתלבש בשביל הצניעות או הגנה מפני הקור, אלא גם הוא מתעטף איזושהי לבישה נוספת, שכל מטרתה היא המכובדות הראויה לנשיא הסנהדרין. כן, הלבוש המיוחד של חכמים, ההתעטפות הזאת. נתעטף ויצא לקראתו. שני שלבים. אני מכבד את עצמי כראוי. אני לא מזלזל בכבוד עצמי, כי אסור לי, אין לי רשות, זה לא שלי. לא קניתי את זה מהקולת ואני לא יכול לזרוק את זה. זה משהו שהוא שייך לעצם עצמי והמהות שלי, הכבוד שלי. בתור אדם. בתור אדם, לא משנה כמה אני יפה, מכוער, חכם, טיפש, עשיר, אני. אני אדם. אני אדם, אני מכובד. ובאותו יחס ממש, אני גם פונה החוצה, ויוצא לקראת האדם שזולתי, ממש ככה, ולא משנה אותו דבר. כל הפרמטרים האלה, הם לא משנים. הם משנים לדברים אחרים, אבל הם לא משנים לצורך ולחובה ולראויות לכבד אותו. כי כמו שאני אדם, ומצד זה אני ראוי לכבוד, לכבוד אנושי, שזה הרבה מאוד, כך הוא אדם. ומצד זה שהוא אדם, הוא ראוי לכבוד גדול מאוד. אנחנו מבינים שלא מדובר בכבוד, לקום כשהוא נכנס לחדר או משהו כזה, כבודו ולשמע את זה בגוף שלישי. כבוד, אנחנו מבינים במובן הזה של מילה יותר מודרנית, להעריך, להכיר את הערך שלו, לדעת שיש פה איזושהי בריאה, שיש לה מטען רוחני גדול מאוד. יש לו הרבה מאוד, יש בו הרבה מאוד, הוא עצמו הרבה מאוד. אני עומד מולו ואני רואה אותו, ואני רואה פה צלם אלוקים, אני רואה פה גילוי של הקדוש ברוך הוא. אני רואה בן אדם מולי, אני רואה פה גילוי של הקדוש ברוך הוא, ואני מכבד אותו מאוד. ולכן הלל מתעטף, כאילו נתעטף, ויצא לקראתו כשהוא עטוף. השלב הראשון, לכבד את עצמו במידה הראויה. מצד מה שהוא, באופן נקרא לזה סגולי, כן, בחלקה מהסגולי ובחירי. מעצם הסגולה שלו, מעצם מה שהוא. א', ב', גם מה שהלל רכש, בעמלו, החוכמה וכו'. גם זה. מה זה בעצם? דברים שאדם רכש בעמלו, הוא השתמש בכוח, הוציא מהכוח אל הפועל את מה שהוטבע בו. והאדם הענב, הוא לא מגזים, הוא לא מתנפח, הוא יודע שגם הכישרונות שהוא הוציא מהכוח אל הפועל, הכישרון הגולמי הוא גדול לאין שיעור ממה שהוא בעשר אצבעותיו מימש והוציא אל הפועל. ולכן גם פה אין פה שום סיבה לגאווה. אז אם אני פסנתרן, או כדורגלן, או להבדיל, תלמיד חכם, או נשיא הסנהדרין, מה עשיתי? ביטאתי. יש לי קול יפה. אז אני שר. אני ביטאתי את, רציתי לפועל, את הכישרון האלוקי שניטע בי. יש פה סיבה לגאווה? שום דבר. אז גם קצת הסגולי, גם צד הבחירי, הכל זה מהשם. הכל זה הופעה של השם. באופן כזה אין לי שום בעיה להתנהג, להתלבש, להתעטף, להתהלך, להתנהג בצורה מכובדת, בצורה מכבדת את הקדוש ברוך הוא. אין לי רשות לפגום בכבוד השם שמופיע בי. אין לי רשות לזלזל בהופעה של השם שמחיה אותי. מה זה שלי? זה הוא? זה שלו? בואו נקרא את זה עוד פעם. דרך הענווה האמיתית, קוראים את המילה האמיתית, אנחנו מבינים שיש גם ענווה שהיא לא אמיתית, מסעת ישרים, הוא מעריך בזה, היא לכבד גם כן את עצמו במידה הראויה המדויקת, כמו שרב הולך הוא מסביר, כי יסוד הענווה היא הכרת האמת לאמיתתה בלא שום עיוורון וערבוביה של דמיון. שברוב האנשים האהבה הנפרזה, זהו, האהבה הנפרזה שהם לוקחים לעצמם דברים שלא שייכים להם בעצם, מסמת את, מעברת את עיניהם מלראות בחיסרון הנמצא בעצמם, וממילא גם בטובת רעיהם וביתרונם. אבל הענב רואה את עצמו מכובד מצד צלם אלוהים אשר בו. מצד החוכמה והטוב הנקנה בנפשו, אלה משני ה... שני, איך נקרא לזה, שני הזירות, שני המדרגות אולי שדיברנו עליהם. צל אלוקים באופן מהותי, בסיסי, טבעי, וכן, הלא בחירי, הסגולי, וגם מצד החוכמה והטוב שהוא קנה באופן בחירי, בעמלו, בנפשו. וממילא הוא מוכן לראות גם כן את חסרונותיו, בלא שום עשוי פנים. האדם הענב רואה הכל, הוא רואה הכל. אותו דבר, אם אדם, כן, כתוב, ואהבת לרעך, כמוך, את המקסימום שאתה יכול לאהוב את חברך, זה כמו שאתה אוהב את עצמך. אם לא למדת לאהוב את עצמך, אין סיכוי שתאהב אי פעם באופן אמיתי מישהו אחר. אם אדם יודע לכבד את עצמו במידה הראויה, הנכונה, המדויקת, כמו שכתוב כאן, הוא מסוגל גם לפנות החוצה ולכבד את זולתו בצורה הנכונה הזאת. וכן רואה הוא ביתרון חברו, מאיפה, למה, כחברו יפה או עשיר או לא, לא יודע מה, או חכם, לא. מצד צלם אלוקים וסגולת הנפש שיש אצל זולתו, אצל האדם שנמצא לידו, אצל האדם שעומד מולו. על כן, ביותו הלל מכבד את עצמו, כן, התכוון לדעת. במה הוא מתכוון בעטיפה הזאת? שיהיה בכבודו מכבד לאחרים. מפני שיותר ניכר הכבוד הבריות כשמכובד מכבד אותם, מי שיכבדם בזוי. אדם מגיע, נגיד לבית מלון, מקבל אותו השוער, שלבוש ככה עם הכפתורים, הזהב והכובע. למה? למה לא אחד עם חולצה בפנים וחוץ? לא. אם רוצים לכבד מישהו, שולחים אדם מכובד. כשאדם מכובד מכבד אותי, זה יותר כבוד מה שאדם בזוי מכבד אותי, נכון? לכן הלל, כשהוא יוצא לקראת אותו אדם, רוצה לכבד אותו. איך הוא מכבד אותו? הוא מכבד את עצמו. יש מחשבה, לא יודע אם זה מחשבה או איזו אינטואיציה שגויה כזאת, כשאני רוצה לכבד מישהו אחר, איך אני מכבד אותו? שאני משפיל את עצמי. אני משפיל את עצמי. אתה הו-הו ואני כלום. כן? אני משפיל את עצמי כדי על ידי כך לפעיר לרומם את זולתי. לא. זה הדברים לא סותרים. הדברים נמצאים על ציר אחד. כבד את עצמך, ומהמקום המכובד הזה, תכבד את זולתך. תכיר בערך עצמך כראוי וחיות, ועל הרמפה הזאת, מהמקום הזה, תהיה מסוגל גם לפנות החוצה ולכבד באופן הראוי והנכון, לראות את ערכו של זולתך. על כן, מצא לנדרש, זו דרישה, זו לא המלצה, זו דרישה. הלל ראה, הרגיש שהוא חייב להתעטף. הוא נדרש ממנו. לנדרש שיהיה מתעטף. מה זה ההתעטפות? שזהו רגש הכבוד, שמתייחס לעצמו, ביותו הדור בלבושו, מעוטף בנימוס. כן, הכבוד הפנימי, ההכרתי, העמוק, בא לידי ביטוי גם בהתראות החיצונית. נכון, זה בא לידי ביטוי גם במה שנקרא גינוני נימוס. גינוני נימוס, יש גינוני כבוד. סליחה, גינוני כבוד, נימוסי כבוד, יש להם מקום, לא מזלזלים בהם, יש להם מקום במידה שהם באמת מקושרים, והם נמצאים בהרמוניה עם, עם התחושה הפנימית, עם המקום האמיתי, המלא. זה כלל, כללי אולי, שהחיצוניות יש לה מקום, והיא יש לה חשיבות, והיא נצרכת במידה שהיא בהרמוניה עם הפנימיות. נכון? אישה יראת השם, היא תתהלל בחן וביופי. אם היא יראת השם, מותר לה להיות בעלת חן ויפה. אחרת, אם לא, אז אין איזה מזהב באף חזיר. זה עטיפת צלופן, או עטיפה יפה, כשבאמצע אין כלום. אז זה גרוטסקי, זה מצחיק, זה עלוב. אבל כאשר יש תוכן, אז ראוי שגם התוכן יופיע בכלי הדור, בכלי יפה. כאשר אדם הוא באמת מכובד, הוא יודע לכבד את עצמו, ראוי שגם, והוא באמת מכבד את זולתו, הוא באמת מכבד אותו. לא כמו שאנחנו פוגשים בכל מיני, איך נגיד, בכל מיני, כשאנחנו באים לקנות כל מיני דברים, בחנויות, והמוכר בא אלינו בשיאה, יעני כבוד וכל זה וזה, ואתה מסתכל עליו בעיניים, אתה רואה שהוא בעצם משהו רואה בכלל את כרטיס האשראי שלך, וכל מה שנמצא בדרך זה רק מחסומים, כן, שהוא צריך לסלק בשביל להגיע לכרטיס הזה. ובשביל להגיע לשם, אז כן, אפשר לעזור. זה מעליב. כשהגינונים החיצוניים הם ריקניים, הם אינטרסנטיים, נו באמת. אבל כאשר ישנו כבוד באמת, כבוד כלומר ערך, הכרת ערך, כאשר אני באמת מכבד את האדם שזולתי, כאשר אני באמת באמת מעריך אותו, אני מעריך אותו, אני יודע שיש בו המון המון, ואני גם מכבד אותו בהתנהגות שלי, בגינונים, אפילו זמנה קטנה, בהתנהגות שלי כלפיו, טוב מאוד, כך ראוי, כך נכון, כך נכון. אז זה המעוטף בנימוס הזה. ביותו הדור בלבושו מעוטף בנימוס. לא מספיק שאילל, אני מחבר. הוא לא, הוא מראה את זה, הוא מתעטף. כנראה הכוונה אולי לעיתוף של הראש, התמונה התמונה הזו של הבן ישחי שאנחנו מכירים, או הוא חי בבבל, אולי, נכון, אילל היה בבלי. לפחות מקורו בבבל, פה זה כבר. להורות, למה הוא התעטף? להורות, שאין הענבה באה מחסרון הכרה של רגש הכבוד. אל תחשוב שהענבה והכבוד הם עוינות זה לזה. לא. אלא הענבה באה דווקא מהכרתו של רגש הכבוד והכרעתו לטוב ובמידה הוגנת. לא יותר מדי ולא פחות מדי. ויצא לקראתו כשהוא עטוף, כדי שיהיה הבא אצלו מתכבד בכבודו. הנה אני, הלל, נשיא הסנהדרין, לבוש עם אולי עם הגלימה הזאת של הרבנים, ואני יוצא לקראתך, כך, אני מכבד אותך. ואם אתה לא מכבד את עצמך אפילו, ככה, אולי אפשר לשמוע את זה באנדרטון, מתחת לפני השטח. וגם אם אתה, הרי אדם, איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. ומכהן אתה שומע עליו, אדם שבא לבזות אדם אחר, לפגוע בכבודו, להקנית אותו. אדם, אפילו אם האדם השני הוא אדם פשוט. קל וחומר, בנו של קל וחומר, אדם שבא לעשות דבר כזה לנשיא הסנהדרין. הוא בא בשביל לפגוע בנו של הסנהדרין. איך הוא מרגיש עם עצמו באדם הזה? מה הוא חושב על עצמו? כמה הוא לא מכבד את עצמו? אם הוא, עד שהוא מגיע לדיוטה כזאת תחתונה של רצון לפגוע בכבודו של הלל נשיא ישראל. אומר לו הלל, במבט העיניים שלו, בלי לומר את זה במילים, אם אתה לא מכבד את עצמך, אם אתה לא יודע כמה אתה יקר, אם אתה לא יודע כמה אתה חשוב, אני אגיד לך, אני אכבד אותך. אני אראה לך כמה שאתה ראוי לכבוד, הרבה הרבה יותר משאתה יודע ואתה חושב ואתה מריך את עצמך בכלל. אני יכול לגאול אותך מהביזיון שאתה מבזה את עצמך בעצם, שאתה משליך גם עליי. אני מכבד אותך. אתה רוצה לפגוע בכבודי, אבל אני מכבד אותך. נתעטף ויצא לקראתו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. הכל. את כל מה שיש לי, כל מה שיש בי, זה בדברו. כן? וכל דבר ראוי ליחס של כבוד, של הערכה. כל דבר וכל אדם וכל שאלה. ולכן השלב הבא הוא, עד עכשיו הרב פה פרס לנו, ניתח לנו את ההתנהגות הבלתי מילולית של הלל. ואז הלל מגיע והוא פונה לו בדברים. ואומר לו, בני, מה אתה מבקש? וזה השלב הבא. ביחסים שבין אדם לזולתו. אפילו לא רק בין רב לתלמיד. בין אדם לזולתו. גם יחס שבין אדם, בין רב לתלמיד הוא, קודם כל, יחס בין אדם לחברו. עם מדרגה נוספת. כבוד הוא חשוב מאוד. הכרת ערך. הכרחית. תשתיתית, בלתי ניתנת למחילה ולוויתור. אמר מישהו, כשהתחתנתי, לפני שהתחתנתי, קיבלתי עצה טובה. אמרו לי, תראה, האהבה, הרומנטיקה, לא תמיד, לא אומרים הלל בכל יום. אתה לא חייב להביא פרחים לשתך בכל יום. אבל לכבד אותה, אתה חייב תמיד. על זה אי אפשר לוותר. על זה אין מחילה, על זה אין סליחה. אז הכבוד זה דבר הכרחי, אבל אי אפשר שכל היחסים וכל הפנייה אל הזולה תהיה אך ורק יחס של כבוד. והכרת ערך דרוש שיהיה כאן עוד, תהיה כאן עוד מידה, עוד, עוד פן של יחס אל הזולה. וזה באמת האהבה. כן? שבא ידי ביטוי במילה בני. היחס של אב לבנו הוא יחס של אהבה טבעית. הזכרנו, כן, איש ואישה, שזו אהבה גדולה כמובן. אבל הקשר, אפילו הקשר הנישואין, הוא קשר שהוא, הוא לא טבעי מהבחינה הזאת, שהוא לא היה תמיד, לא נולדו ביחד. היו להם חיים נפרדים ביחד, וגם הקשר הזה הוא בהגדרה ניתן להפרה. כלומר, הוא יכול להיפסק. גט קריטות, ואין יותר. עם כל העוצמה שיש לקשר כשהוא קיים. מה שאין כן, בקשר של אב לבנו, זה קשר טבעי. אי אפשר לתת גט קריטות לבן או לאב, זה לא יעזור כלום. כל עוד הוא, אתה חי, אתה בן של אביך, או אתה אב של בנך. זאת אומרת, המילה בני, מסביר הרב כאן, מבטאת יחס של אהבה בלתי מותנית. וזה קומה ב'. הקומה הראשונה היא כבוד, הכרת ערך. על גביה של הכרת הערך, ורק על גביה יכולה להיבנות הקומה השנייה של היחס שהיא אהבה. ודע ולא דע לא סגי. כלומר, אם יש רק כבוד, הכרת ערך, אבל אין אהבה, זה קר, זה מנוכר, אנחנו רואים פה, אני רואה מול עיניים שני עורכי דין שיושבים יחד על השולחן, זה לא חיים שלמים. מצד שני, אהבה בלי כבוד היא בלתי אפשרית. זאת אומרת, אין דבר כזה. אי אפשר לאהוב מישהו בלי לכבד אותו. אם נדמה לך שאתה אוהב מישהו, תשאל את עצמך אם אתה באמת מכבד אותו, אם אתה באמת מכיר את ערכו. אם אתה מוצא שאתה באמת לא ממש מעריך אותו, לא ממש מחזיק ממנו בתור בן אדם, אז מה שאתה מרגיש לפיו זה יכול להיות רחמים, יכול להיות חמלה, יכול להיות חנפנות, יכול להיות כל מיני דברים, אבל לא אהבה. אהבה היא איזשהו נדבך שנבנה על גבי הקומה, המשטח של הכרת הערך. נאמר זה משפט, אדם, אתה יכול לאהוב רק את מי שאתה מכבד. מתנאי הענווה הוא שיחובר עמה הכבוד לזולתו. הפסקה הקודמת. אמנם הכבוד, כשהוא לעצמו, עוד איננו גמר התכלית, כי אם כשתחובר עמו האהבה. והאהבה, כשמתחברת עם הכבוד, תביא לידי מעשה, כן? תרגיל בחשבון. אהבה ועוד כבוד שווה חסד. סליחה, כבוד ועוד אהבה שווה חסד. להיות מוכן לטובת חברו בפועל, נכון? בני, אהבה, מה אתה מבקש? כן? נתעטף ויצא לקראתו, אני מכבד אותך, בני, אני אוהב אותך, ועכשיו אני מוכן למלא את רצונך. זה ג' וכשתהיה ההכנה להיטיב, שימו לב מה רב הורי אומר פה, היכולת שלו לחדור לעמקי נפש האדם, לא מפסיקה להדהים אותי כל פעם. וכשתהיה ההכנה להיטיב מצורפת עם רחשי הכבוד והאהבה, אז תהיה הטובה מקובלת מצד המקבל, ולא ירגיש אימה, בושה וכבדות. אנחנו מכירים את זה, שאנחנו מציעים עזרה למישהו. אנחנו מציעים סיוע, בוא אני אעזור לך, וההצעה שלנו נדחית. לא, 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 לא צריך אותך, לא רוצה לקבל ממך. הרב אומר, כאשר אתה ניגש אל זולתך, מעמדה שאתה מכבד אותו ואוהב אותו, לא תהיה לו בעיה לקבל את העזרה שלך. כאשר האדם שמולך מרגיש שאתה מציע לו עזרה ממקום של התנשאות, ממקום של יהירות, ממקום של בוא אני פה ואתה פה ובוא אני אעזור לך, יש אימה, איך הוא אומר? הוא מרגיש אימה בושה וכבדות, איזשהו קושי, יש איזושהי דחייה של החסד שלך. אתה, אני צדיק כזה, רוצה לעזור, רוצה לעשות חסד? הוא אומר לי, לא, לא צריכים את החסד שלך. למה? תבדוק את עצמך. האם אתה באמת מכבד את האדם שאתה בא להיטיב איתו? באמת. או שאתה חושב שהוא רק יכול לקבל ממך ואין לו מה לתת לך. לפעמים אפילו מרגישים את זה, אני מרגיש את זה אפילו בלימוד בבית המדרש, כאשר לומדים ביחד ואני בא להרעיף על החברות שלי עם חוכמתי כי רבה, והוא, אני רואה שהוא בכלל... הוא בכלל לא מקשיב לי, ואני מתבונן פנימה, ואני רואה שבעצם אני לא כיבדתי אותו. כי אני תפסתי את העמדה של יודע הכל, ולי יש מה להגיד, ובעצם אין לו מה לחדש לי. אם אני בתוכי חש ככה, הוא לא יהיה מוכן לשמוע אותי. הוא לא יהיה מוכן לקבל ממני. זה אולי הבחינה של מי שאין בו יראת שמיים, אין דבריו נשמעים. כאשר אתה באמת מכבד, כלומר, מכיר בערך, אתה לא מזלזל, תמיד מבינים משהו על ידי הבנת המושג האופקי, האופכי. אם אתה לא זלזלת, אם אתה באמת, למרות שאתה עכשיו, הוא בבית האסורים ואתה בחוץ, ואתה יכול לחליץ אותו מבית האסורים, כי למה? לא כי אתה הוא והוא ויבה, אלא כי הוא בפנים ואתה בחוץ. מחר אתה תהיה בפנים, הוא יהיה בחוץ, אז הוא יחליץ אותך מבית האסורים. מהעמדה הזאת, ששום התנשאות, שום התיהרות, כבוד, ואהבה אמיתית, שוב, אהבה, לא אינטרסנטיות, לא אני אתן לו, כדי שמחר הוא ייתן לי, לא חנפנות, לא כל הדברים המיותרים האלה. זה פשוט אהבה. אהבה, כי יש פה אדם שאני אוהב, כי הוא אדם, הוא בצלם אלוקים, ואני אוהב אותו. החסד שלך יתקבל. מה אתה מבקש, יפגוש, הלב שלך יפגוש לב חי למולו. ולא תהיה בושה, ולא יהיו מחסומים בחסד שלך.
איך הרב מסביר איזה שבכל זאת יש אדם שהוא כזה, אדם שהוא כזה, רק כך שאתה אומר, בטבע שלו הוא כזה, הוא נרקסיסט, הוא לא קצת עצמו, הוא מתבלט, ויש אדם אדם שהוא מנמיך, וכלפי חוץ אני מדבר. אישיותי, מובנה בבן אדם?
מה, התכונות? למה יש הבדלים, למה יש הבדלים בבני אדם שאחד כזה?
יש בן אדם שהם...
זו שאלה מאוד רחבה.
יש לנו משפחות כאלה. הם כאלה וכאלה. מבחינת
העני, ההבדלים בדפוסי האישיות בין בני אדם? טוב, אנחנו... אנחנו יודעים שיש... אבל ככה זה, פרצופיהם אינם שווים, מידותיהם אינן שוות, דעותיהם אינן שוות, יש מגוון אינסופי, כי מספר האנשים...
כן, אבל אתה תשאל.
מה?
אתה תשאל, לאחר שהוא, בנשמה שלו, הוא כזה שהוא...
ברוך השם. הדרישה, הדרישה היא תיקון המידות. היא דרישה קשה, כן, נכון. כל אחד מקבל את העבודה שלו בעולם הזה, כן, נכון, נכון. הגיוונים באופיים של האנשים הם אינסופיים, ברוך השם, כל אחד יש לו את התיקון שלו, כן? אז אני באמת מבין את הפליאה, את הפליאה שאתה מבטא. כלומר, ודאי שאנשים שונים זה מזה, וכל אחד יש לו את העבודה שלו, אחד יש לו עבודה, לאף אחד אין עבודה קלה, אני חושב, אחד יש לו עבודה קלה, קשה בתחום הזה, אחד יש לו עבודה קשה בתחום אחר. ודאי, ודאי. והרב פותח לנו כאן פתח להבנה של היחס הנכון של האדם א' לעצמו, את הכבוד והאהבה, הוא עם אלה הוא יוכל גם להשליך את זה אל זולתו. על כן, אחרי הוראת הכבוד של הפעולה מההתעטפות והיציאה לקראתו, הורה הוראת האהבה, באומרו בני, להורות שיחוש אליו אהבה טבעית כאהבת אב לבנו, ואחרי האהבה הציורית, הדיבורית, אמר לו, מה אתה מבקש? תכלס, בוא אני אעזור לך. כלומר, שהוא מוכן גם כן להגשים את האהבה בפועל, למלא מבוקשו, ומה שיהיה בידו. יש כאן גם הערה מלבד בין אדם לחברו, משהו שהוא ממש נוגע לאמנת איתנו, ביחס של אנשים שהם זכו להיות תופסי תורה ו... ליחס לאנשים שלא. האם אתה בא לעשות פנים אל פנים? האם אתה בא לבוא ולתת משלך? האם תבדוק? האם אתה לא נגוע בהתנסות? האם אתה באמת מכיר? האם שימשת נכון כדי בעיה את תורת דברי הרב קוק, שגם הכופרים שבדור הזה הם מלאים אמונה ומלאים יראת שמיים באופן גולמי בנשמתה, ויפעים אפילו הדבקות הגדולה הזאת היא הגורמת להם לסור מהדרך. כלומר, אדם כדי לבוא ו, סליחה לביטוי, להחזיר אנשים בתשובה, הוא חייב, 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 חייב קודם כל לכבד אותם במקום שבו הם נמצאים עכשיו, ולהכיר בערכם ובגדולתם, ולאהוב אותם, לאהוב אותו במקום שהוא נמצא, כן? חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם היום, ואתה יודע שגם האדם שמולך, שמתנהג כמו שהוא מתנהג, ונראה כמו שהוא נראה, ומדבר כמו שהוא מדבר, גם הוא ראוי לו, למרות שהוא לא מכיר את החזל הזה, גם הוא ראוי לו לומר, בשבילי נברא העולם. וכשאדם זוכה להתייחס ככה, שוב, צריך להדגיש את זה אינסוף פעמים, א' לעצמו, ב' לזולתו, הוא זוכה שגם דבריו יהיו נשמעים. יהי רצון שנזכה.